עומדים את השם ברוך הוא בנחת, בשמחה, ביישוב הדת. הרי כל אחד נותן את הצדקה שלו, את השייכות של הצדקה שלו. יש אחד נותן צדקה בממונו, יש אחד שאין לו ממון, נותן צדקה מהזמן שלו, מהיכולת שלו לתת. כמו שהרב פיינשטיין כתב שתלמידי חכמים ייתנו מעשרות מהזמן שלהם. יש אחד שהוא אומן, פסיכולוגיה, הוא רופא, הוא... אין לו ממון. הוא ייתן מעשר מהזמן שלו, מהיכולת הלימודית שלו, מהעושר, ממה שחנן אותו השם ברוך הוא. אם זה בגשמיות, אם זה ברוחניות, מה שחנן אותו השם יתברך, שמזה הוא ייתן. הצדקה לא צריך לייחס אותה רק לממון. כולם מנסים תמיד לייחס את הצדקה, שאם אדם אומר אין לי ממון, אז הוא לא נותן כלום. צריך לתת גם דברים אחרים, לעשות גמילות חסדים, לעשות טוב, להועיל השני, לעשות חסד. הדברים האלו הם דברים שהקדוש ברוך הוא מושיע את האדם. אתם יודעים שאלו פעם את הרבי זושא ואת הרבי אלימלך, זכותם תגן עלינו. עכשיו היה הנכד שלו בו. שאלו אותו, איך זה שאתם עושים כל כך הרבה ניסים? היה הרבה ניסים. הוא שמעו שהוא עושה הרבה מופתים, זה רבי אלימלך. מה כל כך מיוחד שאתם עושים את המופתים? אז הוא אמר, האהבה שאנחנו אוהבים אחד את השני, שאנחנו אוהבים את עם ישראל ואנחנו דקים אחד בשנים יחד, האחדות הזאת והאהבה הזאת בינינו, זה מה שמביא בינינו את האחדות ואת הגילוי אלוקות, עד שנהיה בינינו כזה ריבוי אותות ומופתים. זאת אומרת, האחדות והגילוי של האהבה הגדול הזה, שאנחנו מגלים אחד בשני, זה מה שמביא ביניהם את האור ואת הגילוי הישועה מהשמיים של הניסים והנפלאות והאותות והמופתים. אתם רואים מפה שלפעול ישועה אצל הקדוש ברוך הוא, זה נדמה לנו לפעמים קצת קשה. כי רואים קצת שיש קושי מסוים, ואדם צריך ישוע מהשמיים, אחד בשלום חולים, אנשים עם צרות, עם בעיות, אבל צריך לחשוב ברחמים של השם יתברך, איך ממתיקים דינים, איך אפשר לעשות פעולה שכמו הצדיקים הכי גבלים יכולים לעשות. אני אומר אתכם שתעשו את זה גם אתם. כל פעם שאתם שומעים איזה דבר לא טוב, שומעים איזה משהו, רוצים לפעול איזה משהו, להמתיק דינים, תחשבו ברחמים של השם יתברך האינסופיים. תחשבו ברחמים האינסופיים של השם. כמה הוא רחמן מלא רחמים, הוא מלא חסד ועושה איתנו מלא חסדים ותורות הרבה. הכל מלא רחמים ומלא טובות ומלא השפעות. והתבוננות ברחמים של השם, התבוננות ברחמים, ברחמים הגדולים של השם יתברך, ולעורר את הרחמים על האדם הזה. לנסות לבקש רחמים במחשבה על האדם הזה. לנסות ודאי שהקדוש ברוך הוא ימצא בו איזה קו זכות, איזה דבר טוב. ואז ממתיקים את הדין מעל האדם הזה, וממשיכים לו רפואה. עושים את זה, כמובן שזה יכול להוריד לפעמים אדם על עצמו, אם הוא מבקש על עצמו, אדם יכול לעורר רחמים על עצמו, מה שצריך לפני השם, אבל הרחמים של השם, כמה שאנחנו נחשוב יותר רחמים של השם יתברך, אז ככה הרחמים האלו יהיו הולכים ונשפעים עד שהם יתעוררו למטה, 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 וירדו על האדם. לכן אצל השפת אמת מגור, כשהוא היה מקבל ביטלך, היה נזר שלא יהיה בפתקאות שורות או דברים שכתובים. הוא רוצה שזה יהיה כתוב על נייר חלק, והמקפיד שמביאים לו דף על נייר חלק, ואם לא מביאים בנייר חלק, אבל הבן אדם יכתוב שוב. למה? כי הדף עצמו, כביכול כותבים אש שחורה על גבי אש לבנה, כמו בספר תורה, שעוד למד בוקעת עם כל האותיות, היא הגבוהה מכל האותיות, פשטת באור אינסוף, בקלף. למעשה הגילוי של הגביל, שזה אור אינסוף, התפשטות הגשמיות, גילוי אלוקות, חסדים גמורים. והאותיות עצמם זה צמצום, זה גבורות עצמם. וצריך למעשה לגרום לזה שהגבורות, הכתב, מה שאדם כתב, יתבטל ויהיה נכלל באור אינסוף, בחסדים הגמורים שימתקו את כל הדינים. ואז שרואים את הפסקה, נמתקים כל הדינים מעל האדם. ככה עושים כבית לך. אצל הבעל הדברי דוד, הדברי דוד, רבי דוד משה, שנולד בחג השבועות עם הרב הקדוש מזידיצ'וב, שהוא היה בברית שלו, מהסנדק, זה אמר, אולי זה דוד, אולי זה משה. בוא נקרא לו דוד משה, ואז קראו לו רבי דוד משה. אביו של בעל הגנזי ישראל, בעל הישמח ישראל, בעל התורתך של השואי, הוא היה אחד מגדול הצדיקים, הוא היה רבו של מרם שפירא מלובלין, הדף היומי. הוא חיבר חיבורים על הש"ס, בעל הגנזי ישראל, הוא היה אחד מהגאונים העצומים. לוקחים את הכבית לחזה, פה שרשמו ברכה, הרפואה או מה שצריכים, שישועות נמצאים לקלעות, ואז מסתכלים וממתקים את הכל. אז הוא כתב שמי שלא מתפלל על מי שהביא לו כבית לך, או פדיון, במשך שנה שלמה הוא גזלן. כל רבי שמקבל פיתקה עם פדיון, צריך להתפלל שנה שלמה על מי שהביא לו את הפדיון הזה. אם הוא לא עושה את זה, הוא נקרא גזלן. מי שמקבל כבר יודע איך לעשות. אלה שלא יודעים באמת אומרים איך אפשר. זה היום, זה הדור שלנו היום. אבל שיודעים באמת את העבודה, אז ברוך השם, איך אמר רבי מנחם, אנחנו אמר האח שלו, בן השני של הרבי רוז'ין, אמר שמי שכותב, מי שלא יודע מה כותב לו היהודי בבית, בכבית לך, מה שהוא כותב לו לפני שהוא מביא לו את הפתקה, אם הוא לא יודע מה כתוב לפני שמביא לו את הפתקה, שלא ייקח את הפתקה הזאת. כלומר, אם אתה לא יודע מה כותבים לך לפני שמביאים לך את הפתק, אל תיקח את המכתב. אתה יודעת מה אתה כותבים לך עוד לפני שבאים אליך. אם אתה לא יודע, אל תיגע בפתק, תשמור אותו לך. כך הוא היה אומר. וזה הנהגות של קדושים וצדיקים ו... קדושים ותורים שהגיעו לדרגות קדושות ומעלות עליונות מהקדושה שלהם ומהטהרה שלהם ומהדבקות שלהם בהשם יתברך, זה דברים שהם מעלים בהתרוממות, בקדושה והשפעות כאלו שהם מעלים ומרוממים את האדם למעלה למעלה. מה שאנחנו יכולים זה בהתבוננות לפחות עכשיו, בזמנים הקדושים האלו, בימים הקדושים האלו שהם כל אחד זה אור כזה עצום, לנסות לחטוף את כל הזמנים האלה על תפילה, על הזמן של תפילה לפני השם, להתפעל השם לעוד ישועות, עוד ניסים, עוד נפלאות, חיים טובים, כל השפעות, כל מה שאנחנו רוצים לפני השם, זה הרחמים הכי גדולים שאנחנו יכולים לבקש מהשם לך, שהוביל אותנו בדרך הנכון, הוא כבר הוציא אותנו ממצרים, שהוציא אותנו מאפלה לא רע, שהוציא אותנו לגאולה שלמה. זה הדברים הכי טובים שאנחנו יכולים לבקש מהשם. יש כאלו שנשארים עדיין במצרים, נשארים במצרים, תכבד העבודה, ואל יישוב בדברי שקל. אנחנו עובדים את השם יתברך, לא עובדים את הפסל ואת האבן. אצל כל העולם זה עבודה קשה, אצל העולם. תראו בכל העולם, אין להם למי להתפלל, אין להם מי שיושיע להם. לנו ברוך השם יש את מי שאמר בעולם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, יתעלה שמו, שבכל יום אנחנו צריכים לבקש על השכינה שתצא מהגלות. כל יום להרגיש את הכאב של השכינה, כבר שרוצים לצאת, להיגאל ביד רמה. הבקשות האלו והקשר הזה לשם, זה התכלית הזאת של שהנברא מעליל את הבורא ודבק בשם יתברך, זה הדבר הגדול והנעלה ביותר. רואים יהודי שהוא שם עומד לפני השם ומרים את העיניים לשמיים ומתחיל להתפלל, זה תכלית הבריאה השם. זה התכלית, זה שווה לבנות כל העולם. ואת העצים, ואת האבנים, ואת השמיים, ואת הסלעים, ואת הסבים האלו, שיעמוד יהודי על הסלע הזה, יתחיל להלל שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. זהו. זה השכר הכי גדול, זה התכלית. שמרימים את העיניים בשמיים וזוכים להתפלל, מה התכלית מכל חיי העולם הזה? מה התכלית? בסוף, זמן עובר, אדם יובילו אותו למקום שהוא צר ואפל, ויגידו לו, נו, תן דין וחשבון על כל מעשיך, על כל מה שעשית. הזמן עובר ככה בחטף. מה השנים עוברות? כמה שנים עוברות? קל, אדם פתאום 5, 10, 20, 30, 40, 70, 80, 100 שנה, ומוצא את עצמו כבר בגיל כזה, זקנה וסביבה. והכי כואב והכי קשה, שבסוף מסכת קינים, שרבי שמעון בן הקשיא אומר, שזקנה מארץ כל זמן שמזקינים, דעתה מתערפת עליהם. אבל זקני תורה אין לנו פה. כל זמן שמזכירים דעתן מתיישבת עליהם, שנאמר בישישים חוכמה ואורך ימים תפונה. אתה רואה שאצל העם הארץ, כל זמן שהוא מזכן, התאוות גדלות. ואז ככה גם הרצון והדברים לחיי העולם הזה הם משגעים אותו. אבל אצל הזקני תורה אינם, כי הם יודעים שככל שהזמן עובר, הם בזים למה שזה, זה לא ניסיון בכלל. זה הבל וריק, כל הניסיון בעולם הזה. כמה צריך לחטוף את עצמנו בתכלית האמיתית. ואז הם פונים לשם מדבר ומרימים את העיניים לשמיים, אז אדם עובר שיודע שכל יום שעובר הוא מתקדם לתכלית. מה התכלית מכל זה העולם הזה? כולם רצים אחרי הממון, אחרי כבוד, אחרי שקר, וזה כל מיני דברים שהם מכלום. הרי הממון באמת לא יכול להושיע, לא יכול לעזור לאדם. כמו שרואים בחוש, תנו לאדם כל עוד שבעולם, אם השם מטבח לא רוצה, לא יועיל לו כלום. למה אנחנו כל הזמן מבקשים השם שייתן לנו לחם ופרנסה וכל פעם מבקשים? למה כל כך, מה החילוק של מזון ורפואה וחיים להוקד עם השם ולא השירות או ממון? לא, אין שום דבר שמבקשים ממון. אם מבקשים השם ייתן לנו פרנסה, תן לנו חלקלה, הכוונה לחלקל את האדמה שהיא תטיב, תוציא פירות וירקות, תביא לנו אוכל וחיטים וסורים לאכול. מבקשים ממון, אין תפילה כזאת על ממון, ראיתם פעם? נכון רבי אליהו, מבקש מהשם שייתן מלא מטבעות, אין תפילה כזאת. נכון? מבקשים מהשם אוכל, ממון, פרנסה, חלקלה, שיזלנו מפרנס את הכל, אבל לא מבקשים ממנו מטבעות זהב, אין תפילה למטבעות זהב, נכון? פעם ראיתם איזו תפילה, ריבונו של עולם, תן לנו מלא מטבעות זהב. נכון או לא?
השירות עם תשושה.
לחם לאכול ובגד ללבוש. זהו. ושבתי בשלום אל בית אבי. איך שבים בשובה בשלום לשמיים? שאדם שמח במה שיש לו, במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, במה שהוא חנן אותו. זה מה ששלי, זה מה שהשם נתן לי. הן ברוחניות, הן בגשמיות, זהו, זה השמחה שלי, זה המדרגה שלי, זה עבודת השם שלי. מה עכשיו אנחנו בספירת העומר? כל יום עולים מדרגה שלא נבוא ופן ירצו לעלות לשם, אתה לא יכול לעלות להר הזה בכזאת מהירות. עושים בנחת, לאט לאט, לאט לאט, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. רוצה לעלות להר סיני? יש לך דרגה, אתה לא יכול מיד לצאת במצרים, יום למחרת לקבל את התורה. לאט לאט, קבלים, מתעלים, שמחים, מעריכים, עולים, מתעלים. אבל כשהם מסתכלים ורואים איך הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את הכל. תראו, עכשיו נגיד לדוגמה אדם, שיהיה לו עושר אין סוף, ומטוסים אין סוף, ושפע אין סוף, והוא יטוס במטוס שלו, ורגע אחד הוא יצטרך לעצור באיזה אי, כי המטוס שלו יתקע, והוא יהיה באיזה אי בודד, ולא יגרף לצאת משם, יש לו מלא זהב וכסף ורושם, אבל אין לו מה לאכול. הנה, אפשרות שבן אדם, יש לו כל און דה אלמה, ואין לו מה לאכול. מי זה איש אחד שמספרים עליו שהוא נילן בכסף? רוטשילד, נכון?
סרב שם, סרפו. רוטשילד שרפו אותו, המשרת שלו, שרף אותו בפנים.
לא,
הוא חרט על
עם דם הספר, יש לך
את
ספר. כן, הרבה עשירים יש להם. הרבה עשירים בסוף. העושר שלהם, זה מה שהגרם מסביר בפרק ה' במשלי. הגרם מפרש שאם אדם רוצה לדעת ממה הוא ימות, התאווה שלו היא זאת שתהרוג אותו. התאווה של האדם בסוף היא זאת שתהרוג אותו. כל אחד רוצה לדעת ממה הוא מסתלק. התאווה שלו היא תפיל אותו.
גם שם לישון, מה זה? הוא יסתרק משינה כאילו?
תת נשיקה. אל תאהב שינה, כן, אבל תראה, זה לא הכוונה שאדם רואה לישון בפחות, תראה. זה כאילו מידה רעה, כמו למשל בן אדם שהוא כועס, אדם שהוא לא יודע על העבודות שלו ועל התאוות שלו, אדם כעסן, אדם חמסן, אדם גזלן, אדם נבל ברשות התורה, שמתיר לעצור כל מיני היתרים בשביל לעשות עבירות מסוימות, או איזה היתרים לעצמו, בונה לעצמו היתרים, וכאן נבל ברשות התורה, דברים, דברים שהוא עם הקו האפור, הוא עובר. זה נקרא נבל ברשות התורה, זה יש להם גיהנום מיוחד רק לסגנון הזה. אבל כל דבר והמדרגה שלו, אם אנחנו באים לשם ועובדים את השם ושמחים בשם ויראים וחטים מהשם יתברך, פתאום בא ואתה מגלה ש... השם ברוך הוא פותח לאדם, מאיר לו את הדרך, הכל. ברגע שהאדם פותח בחוסן שלו, תסתכלו היום איך הביטחון היום בנוי. היום אדם יש לו קצת ממון, הוא לא באמת משליף את עצמו על השם. הוא לא באמת פותח בשם שיושיע לו. הוא פותח בממון שיש לו, תחת ידו. יש לו ממון, הוא סומך על זה, הוא לא סומך על יד על השם שיושיע אותו. הוא אומר, זה יושיע אותי, חושב בזה. אם הוא באמת היה דבק בהשם יתברך, הוא כל הזמן דבוק בהשם, הוא כל הזמן היה חושב על השם יתברך, אז הוא היה יודע שאין לו כלום. דוד המלך, עם הכבוד שלו, והגדולה שלו, והמלכות שלו, והכתר שלו, וכל העושר שלו, וכל מה שהיה לו, לא החזיק שום טובה לעצמו, ולא נגע שום דבר הכי קטן מזה העולם. לא רצה שום כבוד, שום כתר, שום גדולה. רק להלל ולשבח את השם יתברך. ובסוף, מה קיבלנו מתנה? ספר התהילים, קיבלנו את שלמה המלך, בנה לנו בית המקדש, אבל אם דוד המלך היה הולך, רץ אחרי תאוות ליבו, והיה חי כאחד המלכים, בסוף לא היה מלכות, לא דוד, לא בית מקדש, לא מקבלים שום דבר. זאת אומרת, הדרגה והמעלה הגדולה ביותר, כן? זה כבר מחלוקת, זה באמת היה מהאדם הראשון, שזה יוסף, אברהם, ומפי נתנו את השנים. כן, זה שזה תדו לסת ומדרף והזוהר.
מי שנתן עוד היה תורים לו. נכון. אני יודע שיצא מנו המלך שלא עושה כלום. או שיש תהילים, אמרו, זה ניתק.
שווה לתת לו פעמים. תראה. רבנו הקדוש רבי נחמן פעם אמר משהו מאוד מאוד עמוק. והוא נפטר בגיל מאוד צעיר, 38. ולפני שהוא הסתלק, אז היו קצת הרבה בצער לידו, התלמידים הקוראים. אז הוא אמר להם לחיות קצת מעט, אבל טוב. וכאילו הרבה עומק יש בזה. לחיות מעט, אבל טוב. לא כאילו לחיות הרבה סתם. הוא חי מעט, אבל טוב. תראו מה הוא פה, זה כאילו איזה עומק יש בה, וכל כך עומקות יש בזה. כאילו, לא השאלה מה בן אדם, כמה זמן הוא חי. גם לא, יש כאלו מתפארים, זה אינו יושן. הצדיק הזה, הוא ער כל הזמן, הוא לא יושן. מה ההתפעלות בזה? העיקר מה עושים כשאתה ער? כשאתה ער, מה אתה עושה? עכשיו, פסח זה אחד האמונה, האמונה בהשם. ואמינו באדוני, משה עבדו, יציאת מצרים. כל עכשיו רואים את המדרשים, הכל זה רק להרים לנו את השמיים. כל יום נותנים לנו עוד סתירה ועוד סתירה, אתם מבינים מי ברא את העולם, אתם מבינים מי עשה את כל זה, מי עצר בסבב, כל המעשים, אז פתאום אדם מסתכל, מראית על הים ושמיים, משמע אדם, תפרדע, מה שווה כל העולם הזה? תראו, אני הולך אחרי השם יתברך, הוא בקע את הים, נתן לנו את התורה, אז מה שווה לי כל ה... מה יש פה בעולם הזה? מה? מה יכול לגרום לי לסור מדרך השם? מה יבלבל אותי? ואז פתאום אדם שומע את זה ואומר לעצמו, נכון? למי ללכת אחרי צהרה? על מה? לאן הוא רוצה להוביל אותי? מדמה לאדם כל מיני דמיונות וכל מיני מחשבות, כלום. בני, אל תלך בדרך עידו, מנהג לך מטיבתו. אל תלך בדרך הרשע, אל תלך בדרך רעב, בדרך מקולקלת. שמור על הקדושה, על היסודות, על הטהרה, על הדרך הנכון, חוצו על עצמכם, על תכלית האמיתי והנצחי. על הקדושה, על הטהרה, כמה שאנחנו נמצא עינינו לשמיים, להשם ברוך הוא, נזכה להידבק בו, כל הזמן נחשוב עליו, לא נצליח את הדעת ממנו, כל הזמן נהיה דבקים בשם, כל הזמן, רק לחשוב על השם ברוך, עד שנזכה לכחלות הנפש, ממש, ככה שרגיש את הנשמה שהיא רוצה להידבק בשם ברוך הוא, ככה רוצה לשוב לשורשה, להידבק בקדושה וקונה. זה הדרגה העליונה ביותר. כשאדם חש את זה, מדבק בזה, הוא לא מסתכל על העולם הזה בכלל, אז הוא מתחיל, אז מתחילים בכלל ללמוד את התורה. אז מתחילים להבין את התורה. מה עושים אנשים? באים עם השכל שהוא עקום, באים עם דת מקולקלת, באים עם תאוות, באים עם מידות רעות, באים עם רצונות לא טובים, עם מחשבות מקולקלות, והם מתחילים ללמוד ספר תורת חיים. של מלך מלכי המלכים שנתן לנו רב שיניים. אתם מצליחים לקרוא ולקרוא ולקרוא, אז יש להם כבר חידושים, יש להם כבר דברים, יש להם כבר השקפות, כבר כל מיני פילוסופיה, מה נכון, מה לא נכון, מה אמת, מה לא אמת, מה שקר, הם יודעים מה רצון השם, מה לא רצון השם, הם עובדים את השם, הוא אמת, זה שקר, זה לא אמת, כבר יש דרגות. יש אדם, קודם כל מתאר את הלב שלו, קודם כל חס את עצמו באמת על התכלית האמיתי שלו, הוא מבין איפה הוא הולך ולאן הוא ילך ומה יעבור עליו, הוא נותן כל הזמן את התכלית ואת היראה מהשם, עד יראת שמיים, לא לעשות שום עבירה. אתה יודע, ברגע אחד שאתה מכעיס את הבורא, יכול לגזור דינו של אדם למיתה, חס ושלום. האדם יכול לעשות את זה עבירה, אחד, משהו לא טוב לפני השם, ומי יודע, זהו, אי אפשר אחרי זה לעשות כלום. האדם עושה עוד איזה עבירה, עוד איזה, אמנם הכל פעמים לעשות תשובה, לעשות תשובה, לעשות תשובה, להתחרט, לעשות תשובה על כל העבירות, על כל החטאים, כל הפשעים, דברים לא טובים שאדם עשה, תעשה תשובה, תעשה תשובה. כל יום תקנו לנו חכמים נפילת אפיים, תשובה, 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 כל יום לעשות תשובה, תשובה, תשובה. למה? מה כל כך חשוב לעשות תשובה? שם אחד ושלום בן אדם. הולך. לפחות שהוא יסתלק מן העולם הזה, בתשובה, בקדושה. תחשבו מה זה, אני אומר, איך הקדוש ברוך הוא נתן בעולם הזה שירה, שאנשים רואים את העולם הזה, ורואים מה קורה בעולם, ורואים איך אנשים הולכים, זה אף אחד לא נותן דעתו על התכלית, באמת לשוב בתשובה לשם, להפסיק לעשות עוונות ודברים רעים וחטאים ופשעים גדולות, לחוץ באמת על הקדושה, על התורה, על התכלית האמיתית. כולם צועקים, זה, אבל ברגע שחסים על התכלית האמיתית, פתאום שווים בתשובה לשמיים. אני אספר לכם איזה משהו יפה. אתם יודעים, בעיר של רבי נחמן, הוא היה גר בעיר ברסלב. והוא היה שם איזה כמה בעלי עסק, שכל מה שהם היו הולכים, היו לוקחים פדיון, הולכים נגיד לברדיצ'וב, ונותנים צדקה לרב ליצק מרדיצ'וב. אחרי זה הם היו נגיד נותנים לרבי הזה, נותנים צדקה. כל עיר שהם היו הולכים, נותנים צדקה לרבי שבעיר, ואז הם היו עושים עשה ומתן באותו עיר, והיה להם הצלחה. איך הם היו עושים? יום אחד הם הגיעו לברסלב, הם הבינו אחרי זה שזה היה טעות כל מה שהם עשו, ולא יצא להם שזה כלום. טוב, חשבו שהם כאילו יודעים איך לנהל את השמיים. תראו מה קרה. יום אחד הם הגיעו, הגיעו לעיר ברסלב, עכשיו מחפשים את הרבי שם, אומרים להם מי זה הרבי? הם רבי נחמן. איך מציעים? הוא התחיל לדבר, 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 לדבר שם, שש, שבע שעות, דיבר תורה. טוב, דיבר על הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא, והשם יתברך, 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 והשם יתברך. התחיל לדבר במשך שעות. טוב, ראו שהוא לא עושה כלום, לא אפשר לתקשר איתו. לקחו את הכסף, שמו לו על השולחן, ובטח הוא יעצור, יסתכל עליהם, לא יתקל. תראו לו איזה ככה, יד ליד, לא יתקל. הרימו לו את היד, שמו את הכסף מתחת, הורימו את היד, לא יתקל אליהם. המשיך לדבר, השם יתברך, השם יתברך, השם יתברך. יצאו משם, הסתכלו אחד על השני, אנשים פגשו אותם בשוק, אמרו להם, מה ראיתם, מה היה שם? אמרו, לא יודעים כלום, יש פה רבי שמדבר מהשם יתברך, ואיך רק השם יתברך, והשם יתברך. כולם צחקו עליהם, כאילו... אליו ניסיתם כאילו הוא עושה מה שאתם רוצים לבוא, לקבל עוד ברכה על פרנסה עוד דרך, מחפשים דרך לשם, מחפשים לשוב בתשובה לשם כבר, מחפשים דרך כבר להתקרב לקדוש ברוך הוא. יש דרך, אפשר ללמוד, אפשר ללמוד את התורה, אפשר ללמוד את זה, אבל צריך לחפש דרך. פסח זה דרך. עכשיו אנחנו לקראת קבלת התורה, שבועות מקבלים את התורה. עכשיו מתחיל כל עניין המידות, לומדים פרקי אבות, מתחילים לפשפש במעשים, להכין את עצמנו לקבלת התורה. איך נקבל תורה עם מידות פגומות ומידות לא טובות וגלים לא טובים ודברים שהם לא נכונים לפי דעת רבותינו? עכשיו זה הזמן לעשות תשובה. פסח זה הדרכים, זה האמונה בשם, זה הביטחון, נעמד הסבתה. זוהר בפרשת הצווה בדף קמ"ג, שמעון אומר על המצה, שהמצה עצמה כולם מסתכלים על המצה, רואים טוב. זה מצב, משהו, זה מצב, מה אנשים רואים בזה? זה אור עליון של כל הרפואות וכל האמונה והשכינה הקדושה ושם השם מאיר במצב. כשאוכלים את המצב זה גילוי אלוקות. אתה מכניס קדושה עצומה לתוך הגוף שלו. קדושה בכלל בכל כל טעימה שעושה, לכבוד השם, מהיר בו גילוי אלוקי כזה עצום מהמצה הזאת. ופתאום אתה רואה שכל הזמן על פסח הזה זה רק גילוי אלוקות, זה רק אמונה. נותנים לנו דרך, ואחרי זה תשימו לב, עם ישראל יוצא ממצרים, מה מתחיל להיות להם? מה הם נפגשים? ים סוף. ולא מצליחים, אין להם לאן ללכת. ומה עושה השם ברוך הוא? קורא להם את הים. ואחרי זה, קורא להם את הים, מתחילים ללכת בדרכים. צריכים לדעת איפה הם הולכים, מה יעשו, לאיפה הם ילכו. עוברים מסעות. עם ישראל עובר עליהם קושי, עובר עליהם טלטולי דרכים. אחרי זה עד שהם באים לארץ ישראל, ואחרי זה עוברים פה מלחמות פה בארץ ישראל. כל הזמן הם נמצאים בדרך, בחיפוש, בבקשה, בשביל להגיע אל המנוחה והנחלה, עד שנבנה להם בית המקדש, ואחרי זה נחרב, ואחרי זה פעם נבנה. אבל תסתכלו כמה מסעות עם ישראל עבר, חיפוש דרכים בשביל ללכת ולהגיע בסוף אל הבית הזה שנמצא פה. בית המקדש. אחרי זה נחרב בית המקדש, ועד היום אנחנו נמצאים בלי בית, בלי בית המקדש, בלי שהשם יזבח יגלה אותו. ובגלל שאנחנו, במקום שאנחנו נחוס באמת על השכינה הקדושה, ועל התורה הקדושה, ועל התכלית האמיתית והנצחית, במקום שהראש יחשוב על הממון, ועל התאוות, ועל הבלי עולם הזה, ועל עוד ככה ועוד ככה, אלא נחשוב ונעצור כולם ונחשוב על התכלית האמיתי, האמיתי, ולהגיד השם ברוך הוא איך אנחנו רוצים לעשות משהו טוב בעולם, איך רוצים ללכת אחרי דרך, אנחנו לא רוצים ללכת פה מן העולם הזה סתם, אנחנו רוצים דרך, תן לנו דרך, תפרס לנו דרך, משהו לעשות אמיתי פה בעולם הזה, שלא ניטה, שלא נובד, שלא נלך חד ושלום לעבדון, אפשר ללכת פה בעולם הזה לאיבוד ברגע קל, זה יותר גרוע ממבוך הכי גדול שיש. זה נדמה לנו שיש כבישים פה במדרכה, אז אנשים חושבים שיש לזה סדר, אבל הכל פה מבולגן, אדם לא יודע לקום, אם לקום ולשבת, אדם לא יודע. כמו שהדעה מבולבלת ואנשים לא יודעים מה רצון השם. חייב, בשביל זה חכמים נדעו אותנו ונתנו לנו עצה. אתה רוצה באמת להגיע לסולת הנקייה על האמת, תמיד תעבוד על המידות והנקיות שלך מבפנים. כשאתה יודע שאתה שומר על התורה, ואתה שומר על מה שהשם ברוך הוא ציווה, ואתה עובד על הפנימיות ועל המידות שלך, ועל מפלס את הדרך לקדושה, ואתה מנקה את הרע ונותן לאור לשכון, אתה יכול להיות בטוח שאתה תבין את התורה, ואתה תלך בתורה, ואתה תזכור את התורה, ואתה תצליח על ידי התורה, ואתה תתקרב לשם יתברך. יודעים, היום, כמו שאתם יודעים, יש כמה דרכים של לימוד תורה. אפשר ללמוד תורה, בוא ללמד, ואז בן אדם יוצא משיעור ואומר, טוב, זה מה הוא יודע, אבל זה לא מה שאני יודע. אבל המטרה היא ללמוד גם מה שאני יודע ומה שהוא יודע, בשביל שכולם ידעו. יודעים, בשביל לבוא ולהגיד עכשיו איזה חידוש או איזה משהו שאף אחד לא יבין, ולאיפה נלך, ואיפה נעשה, הכל זמן בעת. אבל הגיע הזמן שכבר מתחיל לעבוד השם, צריך כבר להתחיל להתעורר. מה אנשים מחכים? מה מחכים? מה צריך שהקדוש ברוך הוא יזעזע את השמיים, יתחיל להרעיד את העולמות, יתחילו לפקוח את העיניים, לשוב בתשובה לשם? צריך להתעורר, לשוב בתשובה לשם ולבח, לבדוק כל מה דברים לא טובים, לעשות תשובה, הנה. מה זה הפסח הזה? תסתכלו. שימו לב, בסוכות אנחנו עושים בטוב כל הזמן. פסח זה יש מידת הדין, יש עליו גבורה שמונעת מאיתנו, כל הזמן יש פחד לא להיכשל. יש איסור שלא ניכשל חס ושלום, איסור כרת, תחילת חמץ בפסח, לא יראה לך בכל כולך. פחד, אימה, דין, פיור חמץ, אדם מצא חמץ בפסח, חסה אותו, לא יגביא אותו, לא יתכוון לקנות אותו, והגבה, ככה במקל, מאוס, מנודה, איזה פחד, כולם. כל אחד חושב, אומר, מה זה הדבר הזה? איך זה דבר שהוא לפני שבוע אכלנו אותו, ברחנו עליו, שמים אותו בשתי שקיות, צריכים לזרוק אותו ולבזות אותו, לא בלתי אוכלים. וברגע קל אני רואה אותו פתאום זאת אומרת, גם בלי מקל, לא לכוון לקנות אותו או לא להגביר אותו. מה זה? מה קרה פה? איך זה פתאום יהיה דבר כזה קיצוני? מה זה? חד ושלום, זה דבר תמה ככה, ותרומה, ובאמת לא מתנהגים ככה. איך זה פתאום? חל על זה איסור מהשם ברוך הוא. זה השם ברוך הוא מגלה לנו בפסח מה שהשם ברוך הוא אומר אסור, מה שהשם ברוך הוא אומר לנו לא, ככה צריך להתנהג כל השנה. כשאתה רואה עבירה, זה כמו חמץ בפסח. אתה לא נוגע בזה. אתה לא מגביה את זה, אתה לא מתעניין בזה, אתה לא בא במסע ומתן. אתה מכסה את זה ודוחה את זה ממך. זה לא שייך אליי. זה בפסח, לכן פסח הזה זה עניין האמונה. כל השנה יש לנו מה ללמוד מפסח הזה, כי פסח זה יציאת מצרים. אנחנו כל השנה צריכים ללמוד יציאת מצרים. שבו כמה תורה למדנו במשך השנים, כמה תורה למדנו במשך חיים, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו בתורה. בשביל מה ללמוד את התורה? בשביל להשתנות, בשביל להיות נקיים, בשביל להגיע לקבל את התורה, להכיל את עצמנו לקראת המעמד, לקראת הקדושה, לקראת הנקיות, שהכל פה יהיה נקי, שהכל פה יהיה טהור, שנהיה נאמנים להשם השם ברוך הוא, שנהיה נאמנים לתורה הקדושה, שנהיה נוכל להיות ראויים לקבל את התורה. ברגע שאדם לא נקי, לא, הכל, זה מפריע. אתם יודעים, אתמול היה פה תלמיד של אחד מגדולי הדור הקודם. תלמיד חכם, עצום. ואני אמרתי לו, שכמה שגדול היה אותו צדיק, אותו חכם, שזה אני גם לא אומר את השמות, אבל אני גם אומר שהיה לו את הזכות שהיה לו תלמיד כמוהו. כי שיש תלמיד הגון, הגאולה יכולה לבוא. הגאולה תבוא רק בזכות תלמידים הגונים, שלומדים את התורה, שיודעים להכיר את התורה, הם אלו שמוציאים את התורה מרבם. יודעים, רבי ישראל מרוז'ין אמר פעם שרבי ברצי מן הדבורן הבא אליי, אני מקבל השגות ומוכין, ותורה שאני לא יכול לקבל שמגיע אליו תלמיד אחר. מתי שהוא מגיע אצלו, נשפעים אצלו, מגלה חידושים בעוצמות אחרים. והפוך, מתי שהיה מגיע אצלו איזה אחד, רבי ברצי לא רצה לדבר. רבי ישראל מרוז'ין לא רצה לדבר כלום. ככה היה כל פעם אצל הקדושים והתורים, אצל הצדיקים, אתם רואים כמה מחשבות, כמה זכות, כמה תרה, כמה מחשבה. תחשבו על כל הקדושים ששמעתם. אם לא היה להם תלמידים, היינו מגלים, מה קוראים לו הרבי חיים ויצל? היה לנו את רבנו ארי, חוק יודעים גורי ארי ויצל. אנחנו יכולים לקבל את האורות העצומים האלו. רבי נתן, הרבי אחמא אמר שאם לא היה רבי נתן, היה נשאר ממנו דף של שמות לגניזה. זה מה שהיה נשאר ממנו. תראו כמה חשיבות, אתם רואים שבסופו של דבר, מה שבאמת יכול להנחיל לנו את הדרך האמיתית, זה התלמידים. ככה מצינו את זה, בכל ההיסטוריה של עם ישראל. משה ויהושע, בני משה כפני חמה, בני יהושע כפני לבנה. משה ויהושע זה היה קשר גדול, זה היה אור עצום מאוד, מצאת בבא בתרא, בדף עיני, שם גם אומרת על משה ויהושע. תראו את הקשר בין משה ויהושע. משה רבנו, זה היה חמה, זה היה אור עצום. ויהושע, הוא מקבל ממנו. אבל הדרך לקבל את האור, הדרך זה ההתבטלות. זה לא שאדם משים את השכל שלו ואומר גם השכל שלי וגם השכל של מורי ורבי. לא, אין שכל שלי. אין, הוא לא קיים יותר. עכשיו זה שכל חדש. הוא מתבטל בשכל שלם ומוקלט. ואז אדם יוכל יכול לזכות ולקנות את החוכמה. זאת אומרת, קניית השכל והחוכמה היא זוכים לה רק בביטול שלם ומוקלט. כמה פעמים שאנחנו רואים אנשים שמשתמשים בשכל שלהם, הולכים אחרי השכל שלהם, בסוף הם מרגישים, הבעל דבר ידמה להם, שזה נכון ושזה ישר, הוא יזמן לאדם בספרים הקדושים כל מיני תצדקה להשקפה שלו ולדעה שלו, והוא יעודד אותו על זה. אלא, אבל מי שעומד מאחורי זה בעצמו, זה מלאך שנקרא מלאך ששומר דפים. מלאך שין ד' זה, ועוד השלה קדוש כפה עולם. כשהוא מסתתר ומדמה לאדם, בסוף שהאדם הוא בונה לו איזה דעת משובשת, ואז הוא משליך אותו לעבדות, שיהיה נדחה ונמאס משתי עולמות. יודעים, כשיודעי, כשאדם תראה להתברר, ויאמר אדוני אל משה, טוב זאת בספר ושים זיכרון באוזני יהושע. מה זה שים באוזני יהושע? מה? למה צריך לשבת ולקבל תורה? מה זה לשים באוזני יהושע? מה הוא שם תורה בתוך האוזניים שלו? מה זה לשים בתוך האוזניים? אוזן שומעת תורה חכמים בקרב חכמים תלים. זה מה שמשה רבנו אומר יהושע. את הדברים של התורה אנחנו נכתוב. אבל את הדברים שצריך לפלס את הדרך, הם לשים לך באוזניים. ולשים לך באוזניים את החוכמה ואת הדרך שלי, אתה אף פעם לא תדע איך ללכת. ולכן תסתכלו, מי הכניס אותנו לארץ ישראל? משה רבנו או יהושע בינו? יהושע בינו נכניס אותנו לארץ. משה רבנו הגדול, שנתן לנו את התורה, קיבלנו את התורה בזכותו, הוא לא הכניס אותנו לארץ ישראל. מי שהכניס אותנו לארץ ישראל היה יהושע. הגאולה הבאה מהתלמידים, תלמיד שיש תלמיד שזוכים רק אפילו, זוכים למשהו אמיתי כל כך גדול, תראו איזה כוח יש. בדורות הקודמים היה דמויות גדולות, אבל גם נתנו נשמות גדולות, שהיו להם תלמידים, עריות. אבל אנחנו בדורות, ירידת הדורות, זה נקרא ירידה, למטה. צריך להתפלל הרבה הרבה לקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו לכלים טובים, שנוכל להמשיך עוד ועוד ועוד תורה ועוד יותר התבוננות ועוד יותר גילוי אלוקות בעולם. כי הדרגה היא מאוד גדולה, ככל שיש קדושה יותר ורצונות רוחניים וגבוהים ואטומים באמת, אז נשפעת התורה יותר. ולא באים לקבל תורה כמצוות אנשים מלומדה, לא באים כי רוצים לשמוע משהו, כי נעים לי לבוא ומשהו, באים כי רוצים לקבל דרך שלמה בעבודת השם בך, באים לשמוע על מי שאמר והיה עולם, רוצים את הגילוי אלוקות, רוצים את הכיסא של המלך, רוצים את הכבוד של המלך, רוצים להיות אמיתיים, חכמים, שלונים, חריפים, נראה שכל, היגיון, החלטה, זה מה שרוצים גאולה, ולא לישון שינה בעולם הזה. יש כאלו ישנים, 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 ישנים. צריך להתעורר מהשינה, להתעורר ולשוב בתשובה לשם. והקדוש ברוך הוא יזכה זכה אותנו לגאולה השלמה. נזכה להיגאל ביד רמה. וגם בתורות טובות. חיים טובים. יש את הרב כאן, גם הוא לא דבר.
אין מה להוסיף אחרי דברים כאלה.
יש דבר בשיעור, שאם לוקחים פיטלה, ושמים את זה בתוך ספר, כן? זה יכול לעשות הבקשה של האדם. רואים שאנשים מניחים את זה בקברים של צדיקים, רואים ששמים את זה בכותל, וגם בספרים. איך הדבר הזה יכול לפעול? הרי בסופו של דבר פה מדובר בנייר עם אותיות. איך אני כותב בקשה, אני בא לצדיק, אני מבין, הוא מתפלל עליי, אני בא לקבר, יש פה נשמה, יש פה... כשאני בא לספר, אני שם את הפיטל בפנים, איך
זה יכול לעזור? שאלה יפה מאוד מה ששאלת, ואני רוצה להסביר אותה בשביל שתתחדד האמונה לאנשים בהשם יתברך. מה זה אמונה בהשם? היה מקובל מהדברסקי למשין הבן של אביר החיים צאנס ורבי מודחי מצ'רנוביל, אשר את ישראל מבולודניק, החסידים, לשים פיתקה בספר מאור העיניים של רבי מחיים המצאות, פרשת נוסו. פרשת נוסו, שים פיתקה שמה, מהחלה, שפור, שים פרשת נוסו. זה נהגו פעם לעשות את זה. במאור עיניים זה דבר גדול שנהגו לעשות. יש כאלו נהגו לשים בתניה, ספר התניה של הבעל התניה, עושים קביטה פרסמה, ושנהגו באור חיים הקדוש, עושים קביטה לברסלב, נהגו לשים קביטלך בקוטי מאורן. יש היום כאלה נהגו לשים פה פה פה, אני יש לי קביטלך בכל הספרים, ניסה שמתי בכל הספרים, בקוטי מאורן, בתניה, באור החיים, בנפש החיים שלך, בחיים מלוז'ים, בכולם שמתי. שמתי גם אצל החסידים, גם אצל המקובלים, גם אצל הליטאים, גם בצפנת פענח של הרוגו צ'ובר, שמתי, אצל כולם שמתי. אבל אני אסביר לך מה זה אומר. אנא נפשי כי תבית יאבית, זה הנוכל. כשאתה כותב פתקה, יש בכתב שלך בכתיבה, בלשון, במה שאתה כותב, יש את החלק מהנפש שלך. על הדף הוא כתוב. אתה מתאמץ, אתה כותב. יש סיפור שלם בקטן. באותו רגע שאדם כותב לך, אתה יודע, אני שומר את כל הכתבים שאנשים מביאים לי. אנשים מביאים לי כתבים, כל המכתבים, כל הכתבים האלה שאתם רואים, כמובן מה שאנחנו משתדלים, ומה שאני מגיע אליי ולא משעבדים לי בדרך, כן? אבל אני שומר את כולם, תקיד, שם את כולם אחרי זה מתחת לאחד, יש חלק מהכתבים אצל כמה מפורמה תלמידים ששומרים את הסקיות, כל הכפיתחים הקטנים האלה. הסברתי בזה ושיש בזה גם כמה דברים חשובים שאחרי זה אני עושה ומתפלל. אבל אני חושב גם שבן אדם שכתב, הוא עצר רגע בחיים שלו, והוא הקדיש לי שהוא כתב משהו. אז אני תמיד מסתכל ובודק כל פתק, ואפילו נדמה שאני שם לב לכל פתק. כל פתק אני מסתכל עליו. אין פתק שאני לא מסתכל עליו, לא משנה. שמים לב, אפילו אחרי קבלת קהל, אני עוצר, אני בודק עוד פעם את ה... תמתקים, בודק, תסתכל גם לפעמים שאין פיקוחי נפש, דברים, אם בן אדם כותב דברים שהוא מאיים להתאבד. הרבה פעמים יצא לי לראות פתקים במקרים שאנשים מאיימים להתאבדויות, והרבה פעמים מהדברים שאנשים כותבים דברים מאוד קשים, איומים שהם יעשו משהו לקרוב או משהו אם יהיה ככה, או אני מזהה הרבה דברים שהם אני תמיד עובר, כי זה אחריות, כל אופן, בן אדם שלך נברק. אני משתדל, כמובן שהכמויות הרבה מאוד לא קל לעבור, אבל זה אחריות, זה כן, ואז אני אומר, אדם יקדיש מהזמן שלו, תכתוב, הוא עצר רגע בחיים וכתב. אתה מסתכל ואתה אומר, יש בזה עומק מאוד מאוד גדול, כאילו אדם שם את כל כולו בכמה רגעים שהוא כתב את ה... אז יש פה ממש חלק, ממש מהאדם הזה. זה נהפך להיות בכתב, הוא גילה את רצונו בו, הוא גילה את המהות שלו, הוא פשוט צמצם חיים שלמים בפתק אחד. הוא רושם את השם שלו, בן אמא שלו, הוא רושם את הגיל שלו, או מה שהוא צריך, את הישועה שלו, וברגע שיהיה לו את זה, הוא מאושר. זאת אומרת, הוא שם את חיים חיותו, ברגע שהוא לפניי. יש לי כמו סוג של החיות, אני אומר, כמה פשטתי להשם יתברך שאני צריך קודם למלות את החסרונות האלו. כמה חסרונות, אני מסתכל על זה, אני אומר, זה אשמה שלי, איך הרבה אלימלך אמר, אלימלך, תראה כמה צרות באו לעולם בגללך. זה עוד לא ילדה בגללך, זה חולה בגללך, זה אין לו ילדים בגללך, זה אין לו ישועה בגללך. איך אמר לתו, אז אני למדתי את זה על עצמי גם, מסתכל על זה גם ככה, לראות כמה באמת דברים שנסתכל עוד כמה חסרון. לתקן את החיסרון של העולם. ואז אני מסתכל ואני אומר, ברגע שרואים שיש פה את האדם, את החיים שלו, אתה לוקח את זה ושם את זה בתוך ספר קדוש, שהוא קדוש הספר הזה, זה כבר לא ספר רגיל. נכון שזה נייר, זה נייר פשוט. אז ברגע שחקקת בו חוכמתו ורצונו של השם יתברך, הדרגה של הספר הזה כבר היא נהייתה קדושה. יש פה גילוי אלוקות. הספר הזה יכול להביא את האדם לחיי עולם הבא. יכול להביא אותו לידי קרבה וגילוי אלוקות. חקוק פה רצונו וחוכמתו של השם יברך. יש פה גילוי רצונו של השם. אז הספר הזה מרחף עליו רוח של השם יברך. אור השכינה, מאיר, בכל ספר קדוש. כל ספר קדוש, אסור לזלזל בשום ספר מטפורים מטבשים. כל ספר קדוש שמדבר ממציאותו. וגילוי אלוקותו יתברך, כמובן ספר שהוא מלא באלוקות, זה לא ספר של דברים בטלים וסיפורים ודברים שהם בהם מעניין הקדושה, דברים שמתחילים לכתוב פילוסופיה או דברים כאלה. ורק ספר שהוא מצד הקדושה שלו. לוקחים את הספר הזה, תמים, אז באותו רגע שאדם שם את זה, נמצא שהוא חקק בתוך הספר, הוא לקח את ה... על הנפשי כתבית יבין כמו שהשפת אמת מגור, אומרת, נשים על נייר לבן, מכניס את זה בפנים, ואז הוא קיבל את כל הקדושה שלו. הכל נשפע על הקדושה, וזה ממש נשפע ונהיה לאדם פשוט. פשוט יש לשוט של הדבר חזקאל משנה, ושם עודן האם מותר לשלוח לתלמיד חכם שפקיע שמש ובעל מופת עם סוס ועגלה כבית לך בשבת. נפטר, הוא אומר שם עם פקיע שמי, והוא בא למופת ויכול לרפות. המנחת אל אדם ממולקת שאמר שם אל תעשה עדיף, כי הוא אומר, אתה לא יודעים על מי שפקיע שמי, שהוא מותר לחלל עליו שבת.
תן פתק בבוטה שיש שם גם בעים גויים וכל...
אין בזה שום בעיה. האור החיים הקדוש הוא היה הראשון שנהג את זה.
זה לא הורס איזה...
האור החיים הקדוש הוא... לא, לא. האור החיים הקדוש הוא הראשון שבא ונהג את זה. הסברתי לכם שלוקחים את הקביטלך, לוקחים את הפתק, אז אדם שם את כל חיים חיותו פה, בתוך הפתקה הזאת, ושמים את זה בתוך הספר הקדוש. כמובן שאם הספר הוא מהדורת קדושה, נגיד למשל יש דפוס לויטה, דפוס לויטה הוא נחשב מהדפוסים הקדושים והנוראים, יש דפוס ג'יטומים של התלמוד ירושלמי, דפוסים הקדושים האלו שהם נעשו בקדושה על ידי תלמידי חכמים, לא... אתה יודע, היום יש כל כיני כאלה שמדפיסים ספרים, וזה לא... כאילו, לא עושים את הכל. דבר, שזה יש דפוסים ישנים, קדושים, תורים, צריך להקפיד בזה גם. ואם זה דפוס שנעשה בעבודת יד הספר, אז דרגתו עוד יותר קדושה, שעליו דרגת קדושה עוד יותר. אומר, אז אם אתה משתמש בזה, אתה לוקח פריט לך, אתה שם לתוך הספר, אז תסתכל. אז למד מזה הרבי מצ'רנוביל, רבו דרך מצ'רנוביל, את התורה, שזה דומה לציון של צדיק. פה, זה דומה למצבה, פה יש את השם של הצדיק, מצבה. בפנים הוא טמון בקבר, פה גם שכלו, פנה ונשמתו. הוא נמצא פה, זה כאילו ממש, ממש הציון הקדוש של אותו חכם, אז במקום לטלטל את עצמך בטלטולי דרכים, לנסוע שעות בדרכים. שב ותלמד בתורה של החכם שעות, תלמד בלי לקום על כיסא שעות, ואתה תהיה ממש בדבר רבי חייא אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמו מפיסיס, תותר דבר בקבר, יבמות דף צדיק זין, שאומרת, אתה אומר את הממרות שלו, אתה מקבל את כל האור של רבי שמשון מוסטרופולי, עכשיו שתיסע, אתה תטלטל בטלטולי דרכים, שב תלמד בתורה של החכם, אתה תקבל משכלו פניו ונשמתו, להצמד לדעת התורה בשם, זה דעת התורה, זה בעזרת השם, זה התועלת הגדול ביותר שיכול להיות. ולכן יש בזה מעלה גדולה, כי כל דבר שהוא יתקדש, של ההשפעה, של עבור השכינה של הקדושה יותר, אנשים קדושים, עיתון למשל, דבר שהוא טלן, לא עושה שום דבר, זה הדרמה, זה מועיל באדם שיהיה פה תוספת קדושה.
אז למה לא לשים בתוך ספר תורה? זה הכתב הכי קדוש והכי קדום שיש.
יש רבי אברהם חמוי בספר ימלט נפשו. כתוב שיש סגולה לכתוב לדוד השם מורה ואישי על כלב. ולשים את זה בתוך ספר תורה.
אבל בן אדם יכול לשים גם את הבקשות האישיות שלו?
זה מה שהוא כתב. הוא כתב שאתה יכול לשים, נגיד הוא רשם, אתה יכול לעשות גם אישו בסתר עליון. הוא כתב לעשות את זה בצורה מסוימת, למי שצריך זמן מסוים או משהו מסוים. אפשר לבוא עכשיו, אתה יודע, לבקש פרנסה ולהכניס את זה לתוך ספר תורה, ולקראת ספר תורה מתחיל להיות בפנים מלא בדברים שכל היום פתקים וספרים, זה לא טוב.
רב, מה המעלה יותר גדולה? לבוא לצדיק שהוא חי, נגיד שרב חיים קניבסקי בזמנו, רב אוזנר שהיו חיים, או לקחת פתק, לשים בספר ולהתקדם?
ספר של חי או ספר של אדם שנפטר?
ברכות דף י"ח עמוד א', צדיקים במיטתם קוראים חיים. מה השאלה?
לא, אבל
אם
צדיק חי...
אין הבדל בין החיים למתים. אלו חיים ואלו חיים.
ספר של הרב דיבר זה גם של אדם ספר של חיים.
כן, גם של חי, גם של נפטר. מה זה משנה?
הציון,
הציון.
אבל
מקבל עצה.
אבל יש עניין של עצה, כן. שלום עליכם.
אני הלכתי פה באקראי, ופתאום שמעתי את הקול שלך.
או.
נכנסתי, לא ידעתי. להדליק נרות, אמרו לי, שאחרי שעבר שנה של אמא שלי, אמרו לי שאין עניין להדליק נרות, מישהו אמר לי, אחי ביטל את זה. האם יש עניין להדליק נרות לא בזמן, לא ביום זה? אמרו לי זה בשם חכמים.
רבנו אריזל בשאר הכוונות דף ט"ו עמוד א', רבנו אריזל רושם, כותב שם שהעניין הקדיש של האדם אתה יכול לגרום לא רק להוציא את הנשמה של הנפטר ממקום לא טוב, אלא גם להעלות אותו לדרגות עליונות עוד יותר ועוד יותר, לדרגות מעלות רמה. רבנו יוסף חיים בבן ישחי פרשת ויחי גם העתיק את רבנו אריה במה שרבנו אריה אומר, משמע מדבריו שגם אדם שהוא עבר השנה של ההורים יכול להמשיך, אם הוא אומר קדיש או איזה דבר לתועלת, השקפה, זה לא משנה, זה מעלה את הנשמה שלהם עוד יותר ועוד יותר למעלה למעלה. שו תורה לשמה בסימן תו קוף, שם הוא כותב שיש מעלה להדלקת הנר לילוי נשמת הנפטר. אם אתה רוצה להדליק נר לילוי נשמת איזה אדם קרוב או מישהו, סבא, סבתא, אתה רוצה לפעול עליהם נר, שם כותב רבנו יוסף חיים בפירוש שיש מעלה בהדלקת הנר, וכן רבנו בחיי פרשת תרומה כותב שיש מעלה מאוד גדולה בהדלקת הנר. זה המקור לזה. כן, משמע מה זה שזה מעלה גדולה, כן, תמיד. זה מעלה גדולה, אם אדם רוצה להדליק, יש בחסידות בשם רבי מרדכי מלאכוביץ, שאדם רוצה להדליק נר לעילוי נשמת אותו אדם צדיק, אומרים שהוא מצטייר, הדמות יוקם בשמיים, והוא רואה את מי שהדליק לפניו את הנר. אז רואים מפה שכן יש מעלה גדולה בהדלקת הנר, וזה לא כמו שהעולם מזלזלים בהדלקת הנר, זה לא נכון. רואים בפירוש שיש תשובה בעריכות של רבנו יוסף חיים, ומשמע מלישנה שלו, שכן יש חשיבות, בהדלקת הנר, תרשות תורה לשמה סימן תף, קוף, חף, של רבנו יוסף חיים.
ואז אתה נותן לו משהו, פרק תהילים, צדקה, ואז הוא גומל לך טובה את לפי הבקשה שלך. אבל אני לא...
לא הצלחת להאמין, מכירה לכל.
הוא אומר שמדליקים נר, זה מועיל רק בתנאי שעושים איזה פעולה של מצווה, כמו צדקה.
לעשות לו טובה. תגיד לו פרק תהילים, לעילו נשמתו, לתת צדקה, ואז לבקש. אבל להדליק נר, אז הנשמה שלו יורדת.
לא עשית
לו שום טובה, כדי
שיגמור
לך טובה.
רבנו בחיי בפרשת תרומה, ששם הוא כותב על הנר, על העילוי נשמת הנפטר, הוא לא כותב שם משהו שצריך לעשות. הוא מדמה איזה נר השם נשמת אדם, שכאילו יש עניין בנר. כשאתה מדליק את הנר, הרי מה המשמעות של הנר? אני למעשה ככה הסברתי שיותר נכון ללמוד לאור הנר. מה לעשות? ללמוד לאור הנר. כמו שאתה יכול ללמוד לאור הנר, אתה יכול להדליק גם את החשמל הזה לילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס. כשאתה תורם לבית הכנסת, תכוון על החשמל שאתה משלם את התאורה. אתה יכול להשתמש, יש לך בבית אור, באת היום הביתה. אתה רוצה ללמוד היום בשעה 11 בלילה, עד שעה 12 ללמוד דף יומי. רוצה ללמוד, רוצה לקרוא ככה משניות, מברטנורה, רוצה ליהנות ככה מסכת אבות, עם כל תה, גן עדן. אז מה אני עושה? מדליק את המנורה. עילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. כל השעה שהמנורה הזו דולקת, זה מעלה את נשמת רבי שמעון בר יוחאי, יכול לגמור לך חסדים וטובות על זה, יותר מאשר תדליק איזה נר קטן. זה יותר גדול. אבל כמובן, אם אתה מדליק נר עכשיו, ואתה עושה, נגיד למשל ביום חול, מדליק נר, סליחה, ביום טוב, אתה רוצה להדליק נר כזה, סתם, זה נר לבטלה, אסור להדליק. אבל אם אתה מדליק אותו בבית הכנסת, זה מותר. משום באורים, כבדו השם. כשאני רוצה להדליק את הנרות האלו בבית הכנסת, מותר לי. זה תוספת תורה בבית הכנסת, תוספת תורה בבית השם, באורים כבדו השם. יש בזה מצווה ומעלה גדולה. זה למד רבינו הרמב"ם, ככה רבי רבינו המעריב, ככה רבי הרוקר, רבי אלעזר מגרמייזה, רבי במדרש רב בפרשת בעלותך, משמע בפירוש מלשון המדרש, שהיו נוהגים להדליק נרות בבתי כנסיות, אתה רואה בזה שזה מעלה, לדעת המהרש"ל, המהר"ל מברג, כל הגדולים והחכמים שפעם נהגו, כן נהגו להשתמש ולהדליק בתוספת תורה. בבית הכנסת, אתה רואה שיש מעלה מאוד מאוד גדולה להדליק נר בבית הכנסת. אם אתה רוצה להדליק אותו בבית הכנסת, זה עוד יותר מעלה, כי זה משמש לצורך אורה של משהו. זה כאילו, יש לזה תכלית מסוימת, שאתה משתמש בנר הזה בשביל מטרה מסוימת, אז המעלה היא גדולה. כמובן שאם אדם מדיק סתם את זה, אבל מה שמה מלשונם של חכמים, מהשו תורה לשמה מקור, שזה גם מועיל למרות שהאדם לא בדיוק עכשיו עשה איזה פעולה מסוימת, הם לא גורסים שם שיקרא או איזה, זה דבר כזה. יש ספר של רבי שלום מקרלין, בעל השם שלמה, זכותו תגן עלינו, שהוא כותב פרשת ויחי, שאם אדם הולך לבית החיים של אדם שנפטר, לא על אף אחד מישראל, ייקח צדקה ויגיד, יהיה לעילוי נשמת הנשמה הראשונה שתלך ותבוא על קברו של פלוני ופלוני שבאתי להתפלל על קברו, אז יהיה לעילוי נשמת כך וכך, ואז אותה נשמה ראשונה מיד תלך ותודיע לקבר של אותו חכם, אותו צדיק, תבוא ותודיע לו, ואז למעשה יהיה עילוי גדול לנשמה הגדולה הזאת שבאת להתפלל על קברה, ואז יהיה עוד יותר גדול. זה כאילו יהיה עילוי גבוה יותר. כי במעלה של הצדקה יש את יש את העילוי של הנשמה בצדקה, שהוא כאילו נותן תוספת של כוח, של עוצמה, הצדקה. כי כשאדם מחסר מהצדקה, הצדקה זה דמים. ואתה נותן מהדמים שלך, אתה כאילו מקריב את הדמים האלו בעבור החכם. אתה כאילו רוצה שיהיה לי את הזכות להיכנות בו, באותו חכם. אז המעלה של הצדקה, היא תהיה הרבה יותר גדולה. ככה ירושלמי בפרק א' הלכה א', באמת ירושלמי, ושמיש אשר עשיתי עם היום בועז, וכתוב אשר עשית, אצלו זה כתוב, הוא עשה איתך, מה זה עשיתי עם הוא? איך את באה בטענה שעשיתי עם הוא? אלא הכוונה שדווקא אתה, יש זכות להשאיר, יש לו זכות לתת לך בכלל מטבע זהב, זה שהוא זוכר לתת לך זכות, אתה עושה עם הרבה יותר ממה שעושה העשיר. יותר עושה עם אני עושה עם האשים. זאת אומרת, זה בדיוק המחשבה של הצדקה. כשאתה בא ואתה נותן לעילוי נשמת פלוני, בן פלוני, אז הנשמה עכשיו עולה ומתעלה בכוח הזה של האדם שנתן את הצדקה. הוא היה מצא הצדקה שלום, ובגלל זה המעלה היא הרבה יותר גדולה ממה שבן אדם עושה. לכן המעשה, יש את המעלה שאחרי שבן אדם נותן את המעשר, נותן את הצדקה. לא נותן את הצדקה מה מעשרו. מעשר הוא מפריש, גם ככה, ואז הצדקה מתקיימת מיד אחרי המעשר. כמו שמדינה דשולחן אורך זה מנהג, אבל מחמירים כדת מרב רוטנבורג, שאמר לתת צדקה לעניים, לתלמידי חכמים, בשביל שיהיה תועלת בזה. אתה רואה שכאילו, כשאתה נותן לתלמיד חכם את הצדקה, הוא הקפיד לקיים את זה, לתת את זה לתלמיד חכם לעניים, תלמידי חכמים. כשאתה נותן את הצדקה עבור עניים, תלמידי חכמים, יש תוספת של עמל, של יגיעה, של תוך, כאילו נתת דמים וזה הלך לתלמידי חכמים. לא נתת דמים ועכשיו, לא יודע, השתמשו בזה לאיזה מזגן. רצית את זה בשביל תלמידי חכמים. אז יש מעלה יותר גדולה מזה, זה כאילו החומרה שלו. אבל אתה מבין למה החומרה? החומרה בגלל המעשה, בגלל שאתה מתאמץ. ואתה רוצה שזה ילך לדבר שמעצה, אז התועלת שלו תהיה הרבה יותר גדולה. במקרה כזה התועלת הרבה הרבה יותר גדולה. וברגע שבן אדם נותן בצורה כזאת, ככה הרבה יותר גם השכר גדול יותר. ככל שנותנים יותר, אז גם השכר יותר גדול. אם בן אדם לא נותן, אז אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא לפעמים, אתה יודע, אנחנו רוצים דברים גדולים מהשם, ישועות, דברים, על הטבע. צריך לראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו גם מתאמצים ורוצים על הטבע. אבל אם בן אדם מאמין במה שהוא עושה, ויש לו אמונה בהשם כבר, אז הקדוש ברוך הוא משיע לו ועונה לו. אבל אם בן אדם לא מאמין, הוא טיפש, שוטה, אין לו אמונה, הוא חושב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים. אז הוא בסוף חד ושלום יכול ליפול לעניות, דברים כאלו, חד ושלום, לא לאף אחד מישראל. ובשביל זה צריך ללמוד את הדבר הזה בשביל שבן אדם יבוא תמיד ויקיים את המעשים של השם שמיים. ואם בן אדם מקיים את הכל בקדושה, בטהרה, באמונה, ונותן צדקה לעילוי נשמת, מדליק נר, עושה את הדברים האלו, הדברים האלו יכולים לפעול פעולה עליונה בשמיים, גם במטבע הכי פשוט. אתה רואה שרבנו רבי נחמן מברסלב בתיקון הכללי, בהקדמה לתיקון הכללי, הוא ייחד עדים, אמר שמי שיבוא על קברו וייתן פרוטה לצדקה, הוא ישתדל לאורך ולאורך וזה, אבל כמובן הוא כתב שם עוד בקונטרץ, שהוא בתנאי שלא ישוב להיוולתו. זאת אומרת, הוא התנאי את זה בתנאי, והיום אנשים כאילו קופצים על זה כאילו אין תנאי, זמן שהוא כתב בפירוש, הוא ויתנאי שלא שוב לבלתו. משמע שאומר מכאן שאם אדם שב בתשובה לשם ומפסיק לעשות את הרע בעיני השם, הוא ויתנאי כתנאי שזה יועיל, אבל אם אתה לא מתכוון, יש פה תנאי בפירוש, הוא אמר שבתנאי שלא שוב לבלתו. זאת אומרת, זה לא גורם לאדם להרגיש שאין פה שום תנאים ואני אעשה ככל העולה על רוחי ואני אשא. זאת אומרת, זה לא נכון, אבל היה כאלה שאמרו שב ככה וככה, זה לא משנה. כאשר בן אדם עושה תשובה שילך למקום קדוש. אבל בכל אופן, בתנאי שלא שוב להיבלטו הכוונה שאדם יעשה תשובה ואז יועילו הפרוטה לצדקה והאמירת עשרה מזמורים. אבל אתה רואה שהוא ביקש פרוטה לצדקה לילוי נשמתו. יש גם את עוד חסם שכתב את זה ככה, היה הגאון הקדוש ממכבה, רבי משה בן חי הסבא. יש לו צוואת ספר שנקרא צוואת אוהל משה בהקדמה, הוא כותב לתת צדקה לעילוי נשמתו, אומר מי שייתן צדקה לעילוי נשמתי, משה בן חי הסבא, נעשה טובה גדולה לעילוי נשמתו. יש את הרב שך שביקש שילמדו משניות לעילוי נשמתו. מה שהרב שר ביקש משניות אלו נשמתו.
אפילו מחשבות.
כן, אפילו מחשבת מוסר קטנה, כן. אבל בסדר, אבל תנסה, הוא ביקש פה איזה משהו של תורה. הוא ביקש משהו של צדקה. ניסה כאילו לעשות בראש איפה, כאילו, יש כאלו שקפידו יותר על הצדקה, וקפידו יותר על התורה. אתם רואים פה שבצדקה יש משהו שכאילו מכריע ישר לכף זכות. הוא גורם עילוי הרבה יותר גדול. אתה רואה את הצדקה יותר. אז אם אתה שואל עכשיו להדליק נר או לתת צדקה, מה ששאלת, אתה מבין לי פה שהצדקה יותר גבוה מהדלקת נר. זה הרבה יותר גבוה, כי זה, יש פה תועלת שלמדנו, שהיא גורמת ממש כוח פיזי שנתתי, איך? יצא יותר טוב, אבל נתתי בפועל ממון לקדושה שאני נתתי, עשיתי דברים טובים בדמים, מאשר שבן אדם, כן, קופה את היצר. זה לא, זה סתם עכשיו אנחנו דקדקנו פה, לא עכשיו יש איזה עניין של לדקדק ואיזה מי יודע מה עכשיו, החכמים רצו, זה רצה ככה, זה רצה ככה, אבל אני אומר שאם עכשיו אתה תבוא ותסתכל ותתבונן בדברים ותראה שכן יש מעלה בהדלקת הנר, כמו שראינו, שכן כתבו על זה פוסקים וגדולים מאיתנו שכתבו במשך תשובות ארוכות והשקיעו בזה, רבנו רצף חיים כתב תשובה ארוכה שם בסימן טוב כוכב, כי כבודו יקרא את זה, תראה. אתה רואה שיש בדברים, לא כאילו יש כאילו אומרים, לא כתוב באף מקום, לא ראינו, לא כלום, זה מנהג של מיסטיקה. זה לא נכון, זה כתוב בפירוש, הרבה כתבו על זה. אז אם אתה בא ואתה רואה, זה דברים, צריך לתת בהם חשיבות, לתת בהם אמונה. אם אתה לא מאמין או מפקפק בדברים, חבר שלום זה יעבור. צריך להאמין בדברים האלו באמונה שלמה. תהיה רצון שנזכה להיגאל ביד רמה. אז אין פה משמור על כולם, ניתן לכם חיים טובים, בשורות טובות.
מה העניין של לנסות בפליטה, שמותר במעשרות, מותר לנסות את החיים ברוכים? בכל דבר אסור, למה בצדקה כן מותר?
הרמה הביא שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא, כן? העניין של הניסיון בזה, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא בעצמו אמר, שבכלל אומר פרק ט' ובחנו נינה בזאת. זאת אומרת שהוא מתיר לנו הקדוש ברוך הוא בעצמו. על סמך זה אתה יכול לבחון את הקדוש ברוך הוא. ואתה אומר, הנה הקדוש ברוך הוא אמר, הנה מותר לי. כי הקדוש ברוך הוא מקור השפע. וברגע שאתה נותן את הצדקה, ואתה מאמין שאתה לא מחסר מממונך, אלא אתה מעשיר את הממונך, זה מותר לך. אבל אם אתה אלו שמקמצים ידם ולא נותנים ממון, כי הם חושבים שכוחי בעצם ידי רצה לי את החיל הזה, אז ממילא הם לא נותנים מילא לא שר בהם ניסיון. אבל בדבר הזה אתה מותר לך לנסות את הקדוש ברוך הוא, כי אתה יודע שזה לא שלי הממון הזה, הממון הוא של הקדוש ברוך הוא. אז בגלל זה אתה יודע שהמסר לא שייך לאדם. מילא ש10% זה לא שייך לאדם, אז אין לו שייך פה שום ניסיון, כי זה הכל השם. אבל מי שלא מקיים את התורה ולא מקיים את המצוות, לא שומר את הקדושה ולא... אוקיי, אתה יודע, זה... אבל בשביל זה יש גם פיימנים שאינם מעוגנים וכאלה שלא תמיד זוכים לתת. הירושלמי בפה, פרק א' הלכה א', מעריך שמה, תקריא מה כותב גם על זירו לכם לצדקה. מה זה עניין זריעה? מה זה צדקה שמוזכרת בלשון זריעה? מה הכוונה? בן אדם נותן עכשיו את שתילים באדמה, שותל, מצמיח אחרי חודש או שנה את סרק. בא אחר, שתל באותה אדמה, פתאום גדלו לו עצי פירות, אילנות, תפוחים, אבטיחים. הוא אומר, למה לזה יצא זה? זה השקיע צנו, יצא לו זהב. אבטיחים, אבטיחים טובים. זה שם באדמה, יצא לו סרק. שאלה, מה אתה שותל? אתה מבין? ויזרע יצחק, מה זה ויזרע יצחק מהשם? יצא בשנים מהשם באחור שם. מה זה ויזרע יצחק? מה זה לשון זריעה? מה זה הכוונה ויזרע? ויזרע זה הפירות שאתה נותן. כשאתה עושה מעשים טובים, ואתה עושה צדקה, ואתה עושה חסד בגופך ובאמונתך, זה דברים טובים שאתה נוטע אותם בעולם. בסופו של דבר זה מצמיח לך משהו טוב. זה מצמיע לך טוב. אם אתה עושה טוב, זה טוב. אם אדם מצמיח במקומות לא טובים, יש כאלו שמתפארים. שנותנים צדקה ומתפארים ומתגאים חד ושלום, אז לא בהכרח שיהיה להם ישועה מזה, אתה מבין? כל אחד והמעשה שלו, אבל אם בן אדם נותן צדקה והוא עושה את זה בלב שלם, הוא עושה את זה באהבה, והוא עושה את זה באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא יודע שהשם ברוך הוא עושה הכל, וזה הכל מידו גדולה, הוא לא שייך לשום דבר, והוא נזהר, והוא מקיים מצוות, והוא מתפלל. הספר החינוך במצוות הפלמד, הוא כותב שכך מקובלני מאבותי ישמרם אל, שכל הזהיר בברכת המזון, מזונותיו מצויינו בכבוד כל ימיו. אם אתה נזהר בברכת המזון, יתפלל על הפרנסה, יהיה לך שפע השירות גם. אז יש לך הבטחה מהחינוך, אתה רוצה הבטחה? זה גם סגולה להבטחה. אז בוא, יש מלא סגולות שהן סגולה להבטחה. יש לך מאור ושמש פרשת משפטים. למי שמתפלל במניין, סגולה שיהיה לו פרנסה ולא יצר מזונו, יקפיד יפלל במניין, וזה סגולה גדולה לפרנסה. אז עכשיו, אתה יכול לבוא ולבחור עכשיו כל מיני דברים סגורים לפרנסה, אבל אם אתה רוצה לבחון את הקדוש ברוך הוא, לראות את השפע של הבכה, זה עניין הנתינה. זה לא בהכרח זה שאתה בא לנסות אותו בדיוק במסרו. זה הנתינה, זה המחשבה שלך על לדאוג לשני. זה מה שפועל את השפע. לא רק לתת כמצוות אנשים מלומדה. אתה בא לתת ולתת ולתת. לא, זה לתת עם מחשבה שאני רוצה בשביל לתת לשני. להשאיר את השני, זה הסגולה, זה ה... זה המחשבה שהאדם יתרגל להבין שזה לא שלו, לא שלו. ה-10% לא שייך לך. אחרי 10% בוא נדבר מה אתה עושה. לכן בחומש יש שפרשו שהכוונה 10-10 זה על החומש. כשאדם נותן חומש, אז זה כאילו זה המעשר שמותר לבחון. כי 10% אני גם ככה נותן. אני לא חייב, זה לא שלי. לא שלי. 10% לא שלי. עוד 10% עכשיו אני נותן. עכשיו זה כבר, אתה מתחיל לקיים מצוות צדקה. הרב חיים פנחס שיינברג היה מחמיר בזה מאוד. הוא היה גם מקפיד לתת ממתנות, הוא אומר שאנשים קיבלו מתנות, הוא אומר לתת למעשרות גם המתנות. עכשיו, כמה עלה לך מתנות? קיבלת, קנית מוצרי חשמל, וזה עלה לך 20,000 שקל, קיבלת מתנה, שווי מוצרים, קח 2,000 שקל תיתן. זו חומרה מאוד גדולה, לא צריך לנהוג את החומרה שלו. מדעת שער הפוסקים לא צריך, אבל אתה רואה שהוא כאילו החמיר בזה מאוד מאוד בשביל לקחת מהמוצרים הזה לחייב את האדם במעשר. כמו שהוא לא קיבל רווח עצמו, קיבלתי מתנה. אם קיבלתי מתנה, אני לא חייב לתת מעשר, אז הוא החמיר לתת. אז לפי דעתו זה גם, הסגולה של הברכה היא דווקא בחומש, לאו דווקא במעשר. כי זה 10-10, כאילו זה 10%, גם ככה אני נותן, זה לא שייך אליי. עכשיו אחרי שנתת את 10%, בוא נתחיל לדון מה מצוות הצדקה שאתה מקיים? אתה נותן כבר הרבה צדקות, אז מה אתה מתפאר בצדקה? והפוך, ואם בן אדם גם הוא עשיר, ויש לו ממש שפע כל טוב ומכל טוב, אז הוא יכול לתת הרבה יותר מחומש גם. יכול לתת אפילו חצי, חציו לשם, חציו לכם. אם יש לך הון גדול, ואתה ברוך השם, יש לך שפע, בסוף ירושלמי בפאה, שם הלומדים, מה היא נקרא אני? מי שאין לו פרנסה לשנה. לא יכול להחזיק את עצמו שנה. שנה הוא לא יכול להתחלקל. כמה עולה לו פרנסה וכלכלה דמי ביתו? זה חשבון, חודש זה, שבע, פה, חמש, זה. יוצא לו 7,000 שקל, 10,000 שקל. אחרי זה, עושה חשבון, בשנה זה 120,000 שקל. 120,000 שקל, אין לו די ידו, הוא לא יכול להגיד. מותר לו לפשוט יד, דינו כעני, שמותר לו לפשוט יד. אבל אם יש לו פרנסה לשנה, והוא לפי ההוצאות החשבון הכלכלי, יש לו יותר, אז אין דינו כעני, זה לא רשאי לפשוט יד. אז כל דבר, זה הולך ומשתנה מאדם לאדם, אתה לא יכול לבוא ולדין את כולם כדין אחד, ודנים, הדברים משתנים מאחד לאחד, מאדם לאדם, שואלים חכם, אתה חכם מוצא היתר, איזה דבר, איזה משהו. כל דבר הוא נידון לפי עניין מסוים. שאתה רוצה לבוא ולהגיד, למה לתת צדקה? זה כאילו, מהדרגה של הניסיון והאמונה בקדוש ברוך הוא. אבל הדברים משתנים מאדם לאדם. יש אחד שאצלו זה מעשר, יש אחד אצלו זה חומש, ואם אדם יש לו טריליארדים, יש כאלה שיש להם עושר של מדינות, אז מה תגיד לו, תן מעשר? תן חומש? תגיד לו, תשתן 90% ו-10% תשמור לעצמך. 90% תחזיק תורה, 10% תשמור לעצמך. מה אתה צריך לתת 10% ו-90% לשמור תורה? תן 90% לצדקה, 10% תשמור, יש לך 100 ביליארד, מיליארד. זה כמה זה מיליארד? זה 1,000,000,000. 1,000,000,000. כמה זה מעשר מ-1,000,000,000? כמה זה מעשר? 100,000,000. נשאר לו 900,000,000. הפוך, קח את ה-100,000,000. 100,000,000. מה תעשה עם 100,000,000? ותן 900,000,000. זאת אומרת, הכל זה יחס. עכשיו, אם היה לו הפוך, אם היה לו 10,000,000, אז הוא נותן 9, נשאר מיליון. אז לא היה לו. אז היחס משתנה מאדם לאדם. לא סתם אמר רוטנבורג, מה להחמיר ולתת מאות מעשרות לתלמידי חכמים. אתה נותן תלמידי חכמים, ממילא, אתה יודע ש... זה חכם מאוד מה שהוא אמר, כי על ידי זה תתרבה התורה. תתרבה התורה, ואז בוודאי תמיד תגדיל את מעשה הצדקה. עכשיו, אדם קיבל עצמו 5 אברכים. אז הוא אומר, אז הוא תחזיק 6 אברכים. הוא לא רוצה להוריד, הוא רוצה לתת עוד. הוא כאילו, תמיד המחשבה תגרום להרבות תורה. זה מחשבה חכמה. זאת השם שנזכה לזה עוד ועוד. ובכלל אני אומר כאשר אומר, אתה קבל שבור, אתה קבל צועל. לפי ארג בלם תורה מתבואת, למה אתה אומר, תתקור, יגדיל תורה ויעדיר.
תתקדש ומרבה.